טוב, אז שלום וברכה, אנחנו לומדים על האיסורים ועל האסונות שקורות בחיים של כל אדם, ושלא נדע, אבל זה חשוב שאנחנו, אם הם כן באים, שנדע איך להתמודד מולם. אז נתחיל מזה שמה שדיברנו בשיעור הקודם, שבעצם כל האירועים קשים, כאב שקורה לנו בחיים, זה דבר שהוא לא סתמי, הוא לא מקרי, הוא לא חסר משמעות, אלא זה, יש לו מטרה, יש לזה סיבה. זאת אומרת, לא סיבה יותר, זה מטרה. והמטרה זה לפתוח לבן אדם תודעה, שהוא ידע לקלוט את המציאות בצורה עמוקה יותר, אמיתית יותר, מה שהוא נמצא בשלב הזה. ואם הוא קולט, אז באמת הוא לא צריך יותר, אם הוא נמצא בתהליך הזה של קליטה, הוא לא צריך יותר איסורים ואסונות. ואם לא, אז זה הולך ומתגבר. זאת אומרת, שבירה היא כואבת מאוד, אבל יש לה כאילו כתובת. ואם אדם לא קולט, אז השבירה נהיית יותר כואבת, ועוד 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 ועוד, עד שאדם או שהוא קולט, או שזה הופך לו להיות לכפרה. זה מכפר לו על על העוונות וכו'. כן. אולי אפשר לראות את זה אולי בדוגמה כזאת. בן אדם, נגיד, ניקח דוגמה, מישהו שהוא איש עסקים. הוא מנהל את העולם בעסקים שלו. הוא טס להודו ועושה את העסק שלו באפריקה, ויש לו שם קשרים בסינגפור, והוא שולח, קונה פה, מוכר שם, וכל החיים שלו, כל המשרד שלו, הוא משהו, כן? מנהל דברים גדולים, פרויקטים, יש לו המון המון בחול. יש לו חיים? אין לו חיים. כן, הוא עבד. עבד של סינגפור, נכון. הוא בדרך כלל מתרוצץ, שולח, מזכירות, פקסים, עניינים, אימיילים, כל הזמן, פלאפונים, פתאום בום, שבר את הרגל. והוא עכשיו צריך להיות בבית, ואין לו כוח להתרכז על המחשב, לראות שם בזה, כלום, יושב, משעמם לו, וזה, אין מה לעשות, רגל למעלה, לא יודע, משעמם. מסתכל שם איזשהו ספר כזה, שם על רכבות, פותח איזה מסילת ישרים, משהו שם, פותח. מה כתוב? כתוב שלבן אדם יש תכלית בחיים, שצריך להיות, יש משהו שבשביל זה הוא חי, שיש לו חובות, שיש לו דרך איך להיות אדם טוב, שיש לו משהו שהוא יכול לתקן את עצמו. יואו, מתחיל להיות מעניין. אז השבירה הזאת שינתה לו חיים. יכול להיות שהוא יחזור אחר כך לחזרה למשרד, אבל יש סיכוי שהוא יהיה כבר אדם אחר. או שהוא יגיד לעצמו פתאום, באמת, בשביל מה אני עושה את כל זה? לא סתם שטויות? אז אני בסוף, יהיה לי סטארט-אפ. אז אני כבר יהיה בפנסיה בגיל 45. זהו. אז השבירה הזאת היא עזרה לו, נתנה לו הרבה. זה... ואם לא, ואם הוא לא קולט, אז בדרך כלל זה הולך וגובר. זה לא רק, זה לא מופיע פתאום בבת אחת, בפעם אחת, אלא יש סימנים מקדימים, ויש אחר כך תגובה וכו'. ואדם שהוא לא קולט, אז הוא כמו בהמה. אתם יודעים, יש כמו, אני ראיתי עד היום, עד היום, זה אני לא מאמין, כאילו קשה להאמין בזה, אבל עד היום עושים לפרות, עושים להם מספר על הגוף שלהם. זה מחממים ברזל מספר כזה, ומצמידים אותו לגוף של פרה. איזה אכזריות, אנשים ככה חיים, כאילו יש טכנולוגיות התקדמות, דברים כל כך גדולים, אפשר כל כך הרבה דרכים לסמן את הבעל חיים, אבל... אני ראיתי שזה מה שקורה בקיבוצים, במושבים, ככה עושים. מה? לא, 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 אני ראיתי. אני ראיתי לא מזמן. בקר, זה עם הברזל, נכון? עד היום, כן. כן. זה אכזריות כזאת. אבל מה הפרה מבינה? מה עשו לה? לא מבינה כלום. היא רק מזועזעת. אני חושב שזה ככה אנחנו גם. אם אנחנו לא מתבוננים למה שקורה לנו, בין שזה כזה, בין שזה... אתה רק מזועזע, אבל אתה לא מתבונן, לא מחפש. אתה רק צורח, צורח. אתה לא מחפש. אז כשאדם לא מחפש, אז זה הופך לו לכפרה. זה גם עושה את התיקון שלו, זה גם עושה משהו. אבל רק שנייה, כן? אבל זה לא מקדם אותך, זה לא בונה אותך, זה לא מעלה אותך מדרגות. אם תסתכלו, אומר רב קוק במקור 4. דלפעמים מועילים היסורים להכשיר כל כך את האדם באופן נעלה, עד שאפילו אם היה עמל בזמן ההוא בתורה ובתפילה, לא היה משלים כל כך את השכל והרגש, כי אותו הערך שמועילים היסורים לכונן טבעו בדרך ישרה. גם כשאתה לומד, גם כשאתה מתקדם, יש איזשהו רף, יש איזושהי מדרגה שאתה לא יכול להבין את כל זה באופן תיאורטי. אתה חייב לעבור משבר. כל השאלה זה האם המשבר הזה אתה יודע לנצל אותו או אתה רק כואב ורק בוכה. זה תמיד בהדרגה ותמיד הולך וגובר. כמו ש... גם ברוב... זה כאילו... לא יודע איך להסביר את זה. זה כמו עניין של קליטה, תודעה. זאת אומרת, עיקר במה שאנחנו עושים, במה שאנחנו חיים, כל זה, זה עיקר אם אתה קולט נכון או לא. אני שמעתי סיפור, אני לא יודע כמה זה, אולי זה סתם אנקדוטה, אולי זה מספרים סתם על מישהו, אבל אולי זה כן קרה במציאות, אני לא יודע, אבל אני ככה שמעתי על מישהו שהוא כל החיים שלו חסך כסף כדי לעשות, היה לו חלום, לעשות סיבוב סביב כל העולם באונייה. להיות בכל מקום, לצאת מחיפה, לחזור לחיפה. זה היה לו אג'נדה, עניין כזה. לעשות כדור הארץ. אז זה היה שם, זה, כשיצא לפנסיה, אז הוא לקח שם חלק מפנסיה שלו, וקנה כרטיס הסיבוב. ומה שהתברר זה שכל השעונייה זה עולם ומלואו. מתברר שם יש בתוך העונייה, זה לא שאתה יושב ומחכה, אלא שם יש בריכת שחייה, מסעדות, קזינו, דיסקוטקים, חנויות, וזה... והוא מסתובב שם, כל הטיול הזה, הוא היה שם, שיחק, ושתה קוקטיילים, וזה היה כיף גדול, עד שאמרו לו, זהו, הגענו לחיפה. ו... אבל יראו לו תמונות, שהוא היה שם, היה קצת שיקור, מרוב שם קוקטייל, זה בחינם, כן? הכל בחינם, תשתה, תאכל כמה שאתה רוצה, בלי הגבלה, כן? אז הוא שתה, שתה. אז יש לו שם תמונות, שהוא נמצא שם על רקע של פסל חירות, גם הוא ככה עומד כזה, כמו חצי שיקור כזה, עם הלפיד הזה, כן? אבל הוא לא זוכר, הוא היה שם, כן? היה, אבל הוא לא קלט כלום. זאת אומרת, זה שאתה נמצא באיזשהו מקום, זה לא אומר שאתה באמת שם. זה הכל תלוי בתודעה, אם אתה קולט או לא קולט. והוא לא קלט. אז בשביל זה יש איסורים. איסורים מעוררים את האדם. אומרים לו, תתחיל לחשוב. ואדם שהוא אטום, אז כמו שגמרא אומרת, אין בשר מת מרגיש באזמל. לא מרגיש, כלום. אני חושב שזה גם במובן הלאומי דבר יכול לקרוא. אנחנו כל כך התרגלנו למציאות המוזרה הזאת, שיש פיגועים וכל זה, שאנחנו לא שואלים את עצמנו למה? מה זה בא להגיד? מה זה בא ללמד אותנו? הרי זה לא חלק מהמציאות. טוב, ככה זה קורה, ככה תמיד, זה לא. אני זוכר זמנים כאלה שהייתי מסתובב בקסבה של חברון, בקסבה של שכם, בעזה, בלי שום בעיה. הערבים פחדו להסתכל בעיניים של חייל. סתם, מבט, ככה, מבט, עיניים, עין בעין. לא היה דבר כזה. לא בגלל שעשינו משהו רע. פשוט ידעו, יש כאן ריבון, וזהו. הייתה הרתעה מוחלטת. הלכו ככה, סתם, בכל מיני מקומות. לא שמענו שהיה דבר כזה, שמישהו התנפל על חייל, בעזה, איפה נשמע דבר כזה? מי היה מאמין? וזה לא היה לפני תשח. זה לא היה בזמן הבריטים או טורקים. אני הלכתי שם, הייתי חייל. אני פעם אמרתי, באמת, היינו הולכים ככה ברשלנות, והנשק ככה היה תלוי על הצוואר, על הכתף, כמו המטטה. ואז אני הבנתי שאולי בגלל זה התחיל הבלגן. כי אם היינו הולכים שם, נשק בעצלף ובכוננות ובדריכות גמורה, למרות שאתה בעזה, אז אולי זה לא היה מתחיל. אבל זה התחיל, התחילו להסתכל בעיניים, התחילו אחר כך לענות לך ולהגיד במילים, ואחר כך אבנים, ואחר כך סכינים, ואחר כך פצמרים, ואחר כך קטיושות, ואחר כך גרדים, וזה הולך וגודל. כי אם אתה לא קולט, אז זה רק מתגבר. רק שנייה, סליחה? כן, זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים שזה דבר שהוא לא הולך להיפסק מעצמו. זה תלוי בתודעה, זה תלוי איך אתה קולט. ואני חושב שעניין של תודעה זה לא לשאול שאלה למה. אני חושב שזה אחד הדברים שהם מאפיינים את את התגובה של תגובה בהמית, הייתי קורא לזה, כן? כששמים לה את המספר לועט, אז היא קופצת, צועקת, היא רק כואבת. אז התגובה של כאב, של חוסר אונים כזה, של כפרה, היא לשאול למה זה מגיע לי? למה זה קרה לי? אני חושב שזאת הבעיה, זאת הטעות, לשאול למה. זו שאלה של מסכנות כזאת, של החוסר אונים כזאת, וזה. ואז אדם לא מתקדם, הוא לא הוא לא חי, הוא לא נמצא בדו-שיח, הוא לא מגדיל תודעה, אלא הוא שואל, למה? כאילו יש איזה שם חוסר צדק כזה, כאילו, למה הקדוש ברוך הוא, זה לא מגיע לי, הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? הרי אתה טוב, ועם כל המהירות הללו, כל זה טעות, זה לא נכון. השאלה כאן זה לא למה, אלא השאלה כאן למה. זאת השאלה שצריך לשאול. למה? לא מאיזה סיבה זה קרה לי, אלא לשם מה, לשם איזה מטרה קורה לי מה שקורה. מרחיב גבול זה מחריב גבול. גבול של תודעה. אולי אני אספר לכם עוד סיפור. במכון מאיר לפני הרבה שנים, לא בחדר הזה, עוד לא קיים היה כיתת לימונה הזאת, היה שם קודם בבניין השני, הייתה כיתת לימונה. אני לימדתי את השיעור הזה. ובשיעור ישב בן אדם אחד, שאמר לי, קוראים לו מרדכי, שסיפר לי סיפור כזה. הוא היה בחור צעיר, באמריקה, שעבד שם, אבל הוא חי חיים כאלה של הפקרות, כמו גויים, היה כזה משתמש בסמים, כזה בחור. יום אחד התקשר אליו חבר והזמין אותו למסיבת סמים קשים, LSD או הרואין, משהו כזה שאחרי פעם פעמיים אתה מתמכר ואתה הופך להיות נכה לכל החיים. והוא התלבד, אמר, טוב, בסדר, אני בא. ובלילה הייתה צריכה להיות מסיבה, ובערב הוא הלך לעבודה, עבד שם באיזו מכונה, הכניס את היד שלו למכונה, והמכונה הריסקה לו כף היד לגמרי, ככה שלא נשאר לו שם עצם אחת בכף היד. כמובן זה כאבים לא רגילים, צרחות, שם לא... משהו נורא והיום, הביאו אותו לבית חולים, תפרו לו יד, זה כאילו עד היום, יש לו רק גוש בשר, אין לו כף היד, גוש בשר. אבל שם בבית חולים הוא פגש אחות שטיפלה בו, היא הייתה יהודייה, דתייה, החזירה אותו בתשובה, הם התחתנו, הוא עלה לארץ, ופה יש לו ילדים, והוא מאושר ושמח, לומד במכון מאיר. ואז הוא אומר לי, ואני חושב לעצמי, איזה אסון היה יכול להיות אם לא הייתי מכניס את היד שם למכונה הזאת. איזה חיים נוראים היו יכולים, מה חיכה לי? איזה חיים נוראים היו לי שם? בטח הייתי מתחתן עם גויה, אולי לא יודע מה, איזה חיים היו, אולי הייתי מתאבד, אולי היו משהו נורא, איזה זוועות נמנע ממני על ידי זה שקרה לי אז אסון הזה. ואז אמרתי לו, תגיד לי, אז אתה היום יכול להגיד שברוך השם שזה קרה לך? הוא אומר, כן, בהחלט, חד משמעית. והוא אומר, לכן אני גם לא רוצה לבקש ממך, כשאתה מלמד את השיעור הזה, תזכיר את שמי ותספר לכולם את המקרה שלי. ולכן אני אומר לכם את השם שלו האמיתי, ויכול להיות שהוא שומע אותנו גם עכשיו. מה? אז כששמעתי זה ממנו, שאלתי אותו, תגיד לי, ואם אתה יודע כל זה מראש, שזה מה שעומד לקרוא לך, וכל מה שאתה עכשיו, שיש לך חיים טובים, ילדים, משפחה, כיף לך, היית מכניס את היד הזאת בכוונה לתוך המכונה? אמר לו, זה לא. גם יש איזושהי התנגדות, יש איזושהי רתיעה פנימית מלהזמין לעצמך את האסונות. אבל כשזה קרה, ברוך השם שקרה. אבל אין לנו כוח להתנתק בעצמנו ממדרגה הקודמת. להכניס שם יד, וואה, מי יכול לעשות דבר כזה? גם אם אתה יודע שזה הדבר הכי חשוב בעולם. לכן זה בא עלינו מבחוץ בכוח, מכריח אותנו. אבל כשזה קורה, יש אנשים שלא היו מוכנים לוותר על זה. אני לימדתי פעם קבוצה של נשים ביישוב כוכב יעקב. וביישוב הזה סיפרתי, דיברתי על נושא הזה. ישבה שם אישה אחת, שבסוף השיעור, כשנגמר, היא התקשרה הביתה לאשתי, וביקשה למסור לה, זאת אומרת, ביקשה שהיא תמסור לי, על זה שהיא הייתה חולת סרטן, והיא אמרה שהיא התרפאה, ברוך השם, אבל והיא עברה המון המון איסורים וכימותרפיות וכל מיני איזה זוועות והקעות וכל מיני והיא אומרת אני לא הייתי מוכנה לוותר על המחלה הזאת מה שהיא נתנה לי המחלה לא הייתי מוכנה לוותר על זה ואני יודעת בדיוק למה זה קרה לי למה דווקא לחלק הזה של הגוף היה לה משהו, ודווקא את זה, הכל היא הבינה בדיוק מה זה אומר לה, היא תקנה את זה, זה חיפר לה על המון דברים, והיא השתנתה, והיא אמרה, זה פשוט נתן לי חיים, הסיפור הזה נתן לי חיים, לא הייתי מוכנה לוותר. אז היא אומרת, אז תגידי בבקשה לרב שהוא יספר גם בשמי, לא יזכיר את זה, אבל שיספר שיש עוד מישהו. אני הגעתי לשיעור אחר, במקום אחר, וסיפרתי את זה בשמה על הדבר הזה. ישבה שם אחות מבית חולים שערי צדק, שהיא שם אחות במחלקה האונקולוגית, ואומרת, זה כן, בטח, זה ידוע, כולם ככה אומרים. הרבה אומרים ככה. אני חושב שזה זה הרעיון. הרעיון שכשקורה לך משהו, חס וחלילה, לא עלינו ולא על אף אחד בעם ישראל, אבל כשקורה, אתה יכול לחשוב. לא למה, אלא למה. זה הזדמנות גדולה לצמוח. רק שנייה, אני רוצה עוד משהו לבדוק כאן. ונראה לי שזאת הסיבה למה חז"ל אומרים שיש אבא אמינא שצדיק יהיה שמח ושהוא יענה מייסורים. עד כדי כך שיש ביטוי כזה בגמרא ששואלים שם רבי יוחנן למשל. יש כמה פעמים חוזר על עצמו בדבר הזה. זאת אומרת, חביבים אליך ייסורים? זאת אומרת, השאלה לא שאלה צינית. נו מה, עכשיו אתה נהנה? לא, הוא באמת מתכוון. הוא באמת באמת שואל. רבי יוחנן אומר לו, לא. לא הם ולא סחרן, ורב קוק מסביר מה זה לא הם ולא סחרן, אומר, לא שאומר, לא, תעזוב אותי, אני לא צריך את העליות מדרגות הללו, תעזוב, העיקר שלא יהיו לי איסורים, לא, הרב קוק אומר, שאיסורים הם מקפיצה כל כך גדולה למדרגות עליונות של בן אדם, שזה כאילו לא פייר, לא הוגן, לעשות לו איסורים שהוא הגיע למדרגות הללו כל כך גבוה. אומר, אני רוצה להתקדם בעצמי, לאט לאט, ממדרגה למדרגה. אני חושב שיש לכם את זה אני לא יודע אם אני צילמתי את זה. כן, הנה, במקום 5 אצלכם. חביבים אליך איסורים? אז אנחנו לא נקרא עכשיו הכל, כי אין זמן, אבל בשורה האחרונה אומר, שיותר היו רוצים לתקן הכל על ידי עבודתם הבחירית מהתיקון שבא על ידי איסורים שהם מעשה שמיים. כאילו זה קדוש ברוך הוא נתן לך פה טרמפ, הוא הקפיץ אותך למעלה על ידי איסורים. אז זה לא פייר, כאילו לא גן שאתה כל כך מהר וגבוה עלית. אבל זה שיש כאן אב אמינא שאדם יענה מיש איסורים, זה אמיתי. כמו שאומרת הגמרא, כן? אומרת שהצדיקים הם שמחים בייסורים. אז כמובן שכשאתה חי והחלום שלך, שיהיה לך הכל שקט, שאתה רוצה, בעצם אתה חי פה כדי ליהנות, כדי שיהיה לך כיף טוב. אז מה בשביל זה צריך? שיהיה בית, אוטו, ילדים, בריכת שחייה, אוטו, כאילו יפה, זהו, מה אתה כבר מבקש? אני לא מבקש הרבה, סגו. אם זאת המטרה, אז כל בעיה היא הופכת בשבילך לאסון. כל דבר הוא תמיד יפריע, תמיד יעצבן. אבל אם אתה מבין שאתה כאן, לא בשביל כאילו שקט, לא בשביל שיהיה לך טוב, אלא אתה כאן בשביל להתקדם, אז זה עדיין קשה, זה עדיין כואב, אבל זה לא סתם. אתה לא בהימה. אתה מבין ואתה לומד. אז יהיה רצון שאנחנו לא נצטרך, ואף אחד בעם ישראל לא יצטרך ייסורים. אבל אם כן, לא ניתן למשבר גדול להתבזבז.